אנחנו בברכות דף כ"ב עמוד ב' במשנה. היה עומד בתפילה ונזכר שהוא בעל קרי, לא יפסיק אלא יקצר. ירד לטבול אם יכול להתכסות ולקרות עד שלא תהיה נצח המה. יעלה ויתכסה ויקרא, ואם לא יתכסה במים ויקרא, ולא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה, עד שיתיל תוך על מים. אחד מרחיק מהן הוא מנצוע דל דמות, שבזה אנחנו בעצם נתמקד כמה מרחיק מהן הוא מנצוע. אנחנו עכשיו נתחיל להתמקד בדיני צועה ומי רגליים. אנחנו יודעים שהרמב״ם וכן הטור והשולחן ערוך אומרים שיש קדושת המקום, יש קדושת המחשבה, יש קדושת הגוף, יש לנו כמה רבדים של קדושה שאנחנו עוסקים בהם לקראת התפילה. ועכשיו אנחנו נתעסק בקדושת המקום, שזה קצת נוגע לקדושת האדם, כי גם האדם צריך שלא יצא ממנו צועה ומי רגליים. צועה, יש איסור דאורייתא לומר ליד צועה דבר שבקדושה, כתוב ושבת וכיסית את צעתיך, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, והיה מחניך קדוש. אנחנו דורשים מה זה מחנה של האדם? דל דמות. זאת אומרת, בתוך דל דמותיו של האדם אסור שיהיה צועה. כן? ושבת וכיסית את צעתיך. יש דין לחסות. יש גם דין לא יראה, שלא יראה האדם את הצועה בזמן שהוא אומר דבר שבקדושה, תפילה, קריאת שמע, הלל, כל דבר שבקדושה או תורה, לא יראה צועה ולא יהיה צועה בתוך מחנהו. לגבי מי רגליים, מדאורייתא מי רגליים האיסור הוא רק נגד המי רגליים השוטטים מהאדם, אבל ברגע שהם נחתו, אז זה איסור דרבנן. אומרת הגמרא, תנו רבנן, העומד בתפילה ונזכר שהוא בעל קרי לא יפסיק אלא יקצר. היה קורא בתורה ונזכר שהוא בעל קרי אינו מפסיק ועולה אלא מגמגם וקורא. רב מאיר אומר, אין בעל קרי רשע לקרוא בתורה יותר מגמל פסוקים. כל זה כבר ראינו אתמול. עכשיו אנחנו מתחילים את הסוגיות של היום. תניא אידך, היה עומד בתפילה. חבר'ה, זה נפסק עכשיו בשולחן ערוך, רק שהשולחן ערוך לקח הרבה מההלכות האלה שנפסקו לגבי תפילה וכבר הכניס אותם להלכות קריאת שמע. מאחר והלכות קריאת שמע קדמו להלכות תפילה, והוא לא רוצה לחלק את דיני קדושת המקום, ושחלק מהסוגיות שנאמרו בתפילה הוא יזכיר בתפילה וחלק בקריאת שמע יזכיר בקריאת שמע, אז הוא כלל את הכל בהלכות קריאת שמע, ואז פה ושם יש קצת דינים שונים לגבי תפילה, הוא הזכיר אותם בתפילה. אבל בגדול הלכות קדושת המקום נזכרו בעצם הלכות קריאת שמע. אז למרות שהברייתא הזו נאמרה לגבי תפילה, השולחן ערוך פוסק את הברייתא הזו לגבי קריאת שמע, והוא הדין לגבי תפילה. היה עומד בתפילה וראה צועה כנגדו, זאת אומרת הוא כבר באמצע 18, הוא כבר באמצע קריאת שמע, הוא מביט ופתאום הוא רואה צועה, מה יעשה? מהלך לפניו עד שיזרקן על אחיו דל דמות. עכשיו הנקודה הזו של מהלך, תזכרו אותה, כי לקראת סוף הפרק אנחנו נראה שיש מחלוקת ראשונים, מחלוקת מחבר גרא, האם הליכה כשלעצמה נחשבת הפסק. עצם ההליכה, נכון? המשנה אומרת אפילו נחש כרוך על הקיבור, אפילו אומר שואל בשלמה לא יפסיק. אז יש מחלוקת בתפילה, אוקיי, יש מחלוקת האם, נראה כשנגיע לשם, יש מחלוקת האם כשכתוב לא יפסיק, כשנחש כרוך על עקבו, האם הכוונה היא לא יפסיק בדיבור, או לא יפסיק אפילו בהליכה? אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק במה? האם ההליכה היא הפסקה או רק הליכה עם דיבור? פה אנחנו רואים מפורש, עומד בתפילה, רואה צועה כנגדו, הוא כבר לא יכול להמשיך את התפילה, מהלך לפניו עד שיזרקן על אחוריו דל דמות. זה הברית אחת. והתניה לצדדין, הוא מהלך כדי שהצועה תהיה לצידו אבל לא מאחוריו, תשובה לא קשה, הדה אפשר, הדה לא אפשר. יש מציאות שהצועה היא לפניך. אתה עכשיו צריך להתפלל, בוא נאמר, לכיוון מזרח לירושלים. עכשיו הצועה עומדת מזרחה ממך, אתה לא יכול לעבור, יש שם נהר. אתה צריך להסתכל בכיוון מזרחה, אתה מקסימום שאתה יכול לעשות זה להתקדם עם הנער לאופן שהצועה היא לא ממש מולך, היא בצד, אבל לפניך היא כן. אז פה אנחנו רואים שהיה מאוד 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 חשוב הנקודה הזו לכוון לאן אתה מתפלל. נכון זה דין של המשנה, נכון זה דין שנדרש מפסוק בשיר השירים, אבל אנחנו יודעים שזה לא דין שמעכב, ובכל זאת חז"ל אמרו תכוון ואל תוותר על להסתכל, להתפלל בכיוון של ירושלים. לא יודע. כן, הכוונה ילך באופן שזה יהיה מאחוריו, אבל אני לא יודע למה נקטו בלשון יזרקן אל האחוריו. לא יודע. הקושי הוא שהמחבר פוסק את זה בהלכות קריאת שמע. אז המגן אברהם שואל, רגע, ניחא בתפילה, אני מבין, אני חייב להסתכל בכיוון הזה, כי אני חייב להתפלל בכיוון של ירושלים. אבל בקריאת שמע תסתובב, תהפוך את פניך, שזה יהיה מאחוריך, מה הבעיה? אז הוא אומר, צריך לומר שיש צועה בשני הצדדים, שאין לו לאן לפנות. אז אתם תחשבו שזה מציאות מוזרה, אני אגלה לכם שאני מצאתי את עצמי במציאות כזו, שירדתי לרכבת התחתית בניו יורק, ללכת להתפלל, ולא ידעתי, הייתי חדש, לא ידעתי שבימי ראשון אתה יכול לחכות גם שעה לרכבת. אז אני יורד לשם, אני לוקח בחשבון שעוד רבע שעה אני מגיע למניין, לא דובים ולא יער ולא רכבת, ואני יושב שם, וכבר שילמתי, ואני יושב שם בפנים, והשעון מתקתק, ועם רכבת, לא מגיע למניין, אני מצטרך ללכת למניין יותר מאוחר, ומגיע הזמן קריאת שמע. אוקיי? בסדר? לזה לא ציפיתי. זה רכבת שבמי חול מגיעה כל 5 דקות. פה אני מחכה 45 דקות, אין רכבת. אז מה אני אעשה? אני צריך לומר קריאת שמע. אני אסף לומר קריאת שמע, באזור של הרכבת התחתית, יש כל מיני הומלס, והם עושים את צרכים בכל מיני מקומות. אז אני מתחיל להסתכל ממיני ומשמאלי ולמצוא מקום נקי, היה באמת קשה. אז יש מציאות שבן אדם נקלע למקום שזה לא פשוט למצוא מקום שאין לו צועה לפניו. בסוף הלכתי לקצה של התחנה, מצאתי מקום. אבל אני אומר, יש גם מציאויות כאלה. איפה זה הסוגיות של צועה הכי מופיעות בבית היהודי? זה מופיע בשתי אופנים. אופן אחד זה שבית הכיסא נחשב גרף של ראי, או לפחות ספק גרף של ראי, ואז זה נחשב כצועה. אופן שני זה ילדים בטיטולים שלהם. יש לך ילד קטן בבית, טיטול מלא, אלה אופנים שזה מופיע. עכשיו, נלמד עד הנקודתיים, ואז נתחיל להרחיב את ההלכות פה. המשך הברייתא. היה מתפלל, לא המשך הברייתא, המשך הגמרא, היה מתפלל ומצא צועה במקומו. אז זה במחנה, נכון? היה מחנך הקדוש. בתוך הדלדמות שלו יש צועה. אמר רבא, אף על פי שחטא, תפילתו תפילה. אומר הרשב"א, למה מקודם לא אמרנו שהוא חטא? הוא עומד בתפילה וראה צועה כנגדו, לא כתוב אף על פי שחטא. הוא עומד בתפילה ומצא צועה במקומו, פתאום הוא חטא ובכל זאת תפילתו תפילה. נחזור לזה עוד רגע. לא. מתקיף לרבא, והזבח רשעים תועבה, אלא אמר רבא, הועיל וחטף, על פי שהתפלל, תפילתו תועבה. תפילתו תועבה, אומר תוספות, והזבח רשעים תועבה, פירש רי, תדווקא במקום שהיה יכול להסתפק ולדלות שיש שם צועה. וכך כותב הרשב"א. הוא אומר, למה במקרה הסופי הזה הוא נקרא חוטא? כי הוא היה במקום שהיה צריך לחשוש שיש צועה. אתה יודע שיש לך ילד שאתה עכשיו מאמן להשתמש בשירותים. איך קוראים לזה? לגמל מטיטולים, נכון? אתה רוצה לגמול את הילד. אתה יודע שלפעמים לא הולך לו. אתה מחליט שאתה מתפלל או אתה מברך או אתה עושה את מעשיך פה, ואתה לא חושב לבדוק עם המקום נקי. אבל אתה יודע שבימים אלו הבית שלך מורד לפורנות, שפה ושם אתה מוצא שיש פשלות, זה נקרא פשיעה. אם אתה ידעת שהיית צריך לחשוש ולא חששת, זה למה שהוא חוטא. הרשב"א אומר, לעומת זה, מי שרואה צועה כנגדו, זה לא מחנך. אין חיוב שכשאני עומד להתפלל, אני צריך להתחיל לחפש האם יש צועה מסביב. אז שם הוא לא חוטא, וזה החילוק, ובגלל זה פה תפילתו תועבה, אומר לנו התוספות הבא, ואבי מעוות לא יוכל לתקון, ורי פירש דיחזור ויתפלל, וכן כתב הרמב״ם, עריף והשולחן ערוך, שכשאנחנו אומרים שאם הוא מוצא צועה במקומו והוא פשש, הוא היה צריך לחשוש שיש שם צועה ותפילתו תועבה, כוונת הדבר שהוא צריך להתפלל מחדש. מה עם טיטולים? אז בטיטולים אנחנו לא נוקטים ככה. כי בטיטול הצועה מחוסה, הדבר היחיד הוא הריח רע שמגיע. אנחנו נראה שזה לא כל כך פשוט שריח רע כשעצם הצועה מחוסה, זה לא פשוט שצריך לחזור על מי שברך ברכת המזון, זה שזה הכי נפוץ, עשית הקידוש ברכת המזון, תפילה, אני מקווה שאתה בבית כנסת, אבל גם בבית כנסת אנשים מביאים ילדים קטנים, או עוד בעיה, אני כשהייתי בגילכם נתקלתי בבעיה הזו הרבה, אתה בן ישיבה, מזמינים אותך לסעודה בליל שבת, אתה יושב לסעודה, ופתאום הושיב אותך ליד ילד קטן עם טיטול מלא. ובעל הבית לא בדיוק מזדרז להחליף את הטיטול. והוא עושה קידוש, ויש טיטול מלא, הוא עושה המוצי, ויש טיטול מלא, ואתה אמור לצאת בברכתו, ויש טיטול מלא לידיך, או ברכת המזון. אז בברכת המזון רבו הפעמים שיצאתי מהבית ואמרתי ברכת המזון מחוץ לבית. או שביקשתי להתפנות, הלכתי לשירותים, וביציאה מהשירותים אמרתי ברכת המזון. מצאתי לעצמי מקום שהבעל הבית לא ישים לב, ואני לא יהיה בתוך דל דמות של הריח של התינוק. ברכת המזון זה יותר קל. קידוש וזה, זה יותר קשה. אתה תלוי בו, מה אתה עושה עכשיו? כל הסעודה. בסדר? אבל שוב, אז יש על מה לסמוך, מאחר וזה מחוסה בטיטול, כפי שנראה בהמשך הסוגיות. ראה צועה כנגדו, אז מה אמרנו? הוא מהלך לפניו עד שיזרקן על אחריו דל דמות. אומר הרשב"א, וימשיך במקום שפסק. אתה היית צריך לעמוד בתפילתך. איפה אתה ממשיך? בדיוק באותו מקום. הרבן יונה אומר, לא. אתה צריך, אם היית צריך לחשוש מזה, תתחיל מההתחלה. אומר לנו הבית יוסף כלל מאוד חשוב. הוא אומר במחלוקת רשב"א רבנו יונה, פה הבית יוסף אומר, הלכה כרשב"א, כי הרשב"א הוא בטרה. בין הרשב"א לרבן יונה, הרשב"א הוא בטרה, אז ההלכה היא כרשב"א פה. שהוא יכול להמשיך איפה שהוא פסק. שמה? המשך הגמרא זה, נראה בהמשך הגמרא. פה זה רואה, המשך הגמרא זה ממש במקומו. כן? אז שוב, הרשב"א לשיטתו, שעל רואה אני יותר מקל מאשר במקומו, בתוך מחנהו. אני מקל עליו מצד שאולי צריך כל כך לחשוש, אני מקל עליו מצד שזה גם לא בתוך מחנהו, זה פחות חמור. בסדר. הדברים ברורים? נמשיך? תנו רבנן. תנו רבנן. תפילתו תועבה, וראינו את התוספות.
רבא הראשון. ואז רבא אומר, רואים חטא אף על פי שחטא, אף על פי שהתפלל תפילתו תועבה.
כן.
אז זה מה שאין התפילה?
כן, ככה תוספות אומר. שתי שיטות בתוספות. שיטה אחת, זה מעוות לא יוכל לתקון. יש לו עבירה על הצלחת שלו, והוא לא יכול לתקן את זה. שיטת הרי, שככה נקט הרמב״ם מהשולחן ערוך, זה שיחזור ויתפלל. זה תפילת תועבה, הוא היה צריך לחשוש, אמרנו שוב, לפי התוספות הקודם, שזה, למה זה זה וחשש עם תועבה? כי הוא היה צריך לחשוש, במציאות שהוא היה צריך לחשוש, אז אני אומר, זה וחשש עם תועבה, ויחזור להתחלת התפילה. כן? אנחנו פוסקים את שני התוספותים. הלאה, תנו רבנן? היה עומד בתפילה, ושוב, מה שאנחנו נוסף לקרוא, נפסק בשולחן ערוך בהלכות קריאת שמע. הברייתא היא בהלכות תפילה. היה עומד בתפילה, ומים שוטטים על ברכיו. והוא הדין, יש אנשים שלא יכולים להתאפק, במיוחד איך שאנשים מתבגרים, אז קורה שבן אדם יוצא לו, הוא לא יכול להתאפק. פוסק עד שיכלו המים, כי הרי כשהמים יוצאים ממנו ממש, כנגד הזרם אמרנו זה איסור דאורייתא. אז הוא צריך לחכות שיסתיים הזרם. אבל ברגע שמסתיים הזרם, חוזר ומתפלל. מה זאת אומרת? חוזר ומה? מה? שזה יוצא. גם הוא לא רואה את זה, זה מתחת לבגדיו. אז הם התאפקו הרבה זמן, לא. נראה בעמוד הבא שהם היו הולכים לבית הכיסא לפני התפילה. צריך להיפנות לפני התפילה. בסדר. עכשיו, מפה השולחן ערוך פוסק הלכה מאוד חשובה. אנחנו נראה בעמוד הבא שבן אדם צריך לבדוק את נקביו לפני שהוא עומד לתפילה. בן אדם צריך ללך לבדות שהוא גופו נקי. נראה, זה כבר נדון בסוגיה שם. אבל מה קורה עם בן אדם, בוא נאמר, בן אדם קם בבוקר, והוא רואה שהוא מאוד עייף, לוקח 4 כוסות קפה. בסדר? קפה זה דבר שגורם בן אדם שהוא צריך לצאת, הוא הולך לשירותים לפני התפילה, יהודי טוב, נוטל ידיים, מתפלל, מגיע 18, הוא באמצע 18, פתאום הוא חייב ללכת. אומר השולחן ערוך, מהדין הזה אנחנו לומדים, שאם בן אדם באמצע התפילה מרגיש פתאום שהוא חייב לצאת, אז הוא יכול לגמור את התפילה. זה שאני אומר שבעמוד הבא אנחנו נאמר שאסור לו להתחיל את התפילה כשהוא צריך, זה אסור לו להתחיל. אבל אם הוא באמצע, פתאום הוא מרגיש שהוא צריך ללכת, הוא יכול להתאפק את החמש דקות האלה. הוא יכול להתאפק עד שהוא יסיים את ה-18 וללכת. אבל הוא צריך ללכת. האם כמו שהוא לא היה אמור להתחיל, הוא ככה גם הוא לא יכול להמשיך את ה-18 או את הקריאת שמה שלו? לא, אומר המחבר. את זה אני לומד מפה, שכשהיו מים שוטטים על ברכיו, הוא מחכה, נגמרו המים, הוא ממשיך להתפלל. כן.
אם מישהו יש מים שוטטו כבר על
ברכיו. לא שמעתי.
מישהו כבר יצא לו.
כן. אין עניין, כי אנחנו אומרים הרי יצא, לא זה מכוסה בבגדים. מחר וזה מכוסה בבגדים, למרות שיש תופח על מנת להטפח ריח של מי רגליים, הוא כללית לא כל כך בעיה. אם זה נפל על הקרקע, אז על הקרקע זה בתוך מחנהו. אם זה נבלע בבגדים, אפילו יש תופח על מנת להטפח, אבל זה מכוסה בבגד, אז כל הדין של צועה של מי רגליים, תופח אמנה להתפח, זאת אומרת, זה מספיק רטוב שאם תרטיב את האצבע, האצבע שלך תהיה רטובה. זאת אומרת, זה לא רק שאתה מרגיש את הרטיבות על הגוף. יש מספיק רטיבות שהאצבע עוד יכולה להתרטב. מזה זה נקרא תופח, שזה רטוב, על מנת להתפח, שזה יכול עוד להרטיב משהו אחר. אז בכל זאת, מאחר וזה מכוסה בבגד, אז אנחנו אומרים שהוא יכול להמשיך להתפלל. הבעיה תהיה אם זה נפל על הקרקע. רגע שזה נפל על הארץ, אז עכשיו זה במחנך, אבל זה לא מכוסה. אם זה במחנך, אבל זה לא מכוסה, אז צריך להרחיק דל דמות כדין המשנה, שצריך להרחיק דל דמות ממי רגליים על הרצפה. דין דרבנן, אבל צריך. והוא לא יכול להמשיך 18 אחר. וזה תוספות. אתם רואים תוספות ממתין עד שיכלו? ומי הוא נראה אומר באמצע תוספות, חמש שורות מלמטה, שש שורות מלמטה, אפילו אם יש בהן תופח על מנת להטפיח, מותרים. כיוון מדורייתא אינן אסורין אלא כנגד העמוד בלבד, מאחר והאיסור דורייתא הוא רק כנגד המים שיוצאים, מה שנקרא העמוד, ורבננו דגזור, כל האיסור של מי רגליים אחרי שכבר אין לך את העמוד, אחרי שאין לך את הכילון, זה רק מדרבנן, וכיוון שעומד כבר בתפילתו, לא אטריחו רבנן לחזור בתפילה, הם לא אטריחו אותו לחזור 400 באמצע התפילה, לקחת 4 פסיעות אחורני. כי זה הכל דין דרבנן, אז במי רגליים ככה אמרו. ברור, חבר'ה? אפשר להתקדם? שוב, תנו רבנן, היה עומד בתפילה במים שוטטין על ברכיו, אז למרות שזה אסור, אבל מה נעשה? יצא לו, פוסק עד שיכלו המים, כי כנגד העמוד זה אסור דאורייתא, וחוזר ומתפלל, להיכן חוזר? רב חיסדא ברד ונונה. אחד אמר, חוזר לראש. ואחד אמר, למקום שפסק. לימה בהקא מפליגי. בוא נאמר שהמחלוקת, האם חוזר לראש או למקום שפסק, היא תלויה בזה. מר סבר, אם שהה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש. ומר סבר, שגם אם שהה כדי לגמור את כולה, חוזר למקום שפסק. אמר רב אשי, זה לא הגיוני שזה המחלוקת, כי היי, אם שעה, אם לא שעה, מי בא אליי? היו צריכים להדגיש שעל זה מדובר. אלא דקולי על מה, אם שעה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש. חוזר לראש. והטעם בדלא שעה כמפליגי. המקרה שלנו זה כשהוא לא שעה כדי לגמור את כולה, דמר סבר גברה דחויה ובין ראוי ובין תפילתו תפילה, ובגלל זה הוא צריך להתחיל מההתחלה. ומר סבר גברא חזיה הוא, ותפילתו תפילה. אלא מה? הוא יחזור להתחלת הברכה. וכך אנחנו נוקטים, ככה המחבר נוקט. הבן אדם הוא לא דחוי, הוא התחיל להתפלל, הוא היה צריך לנקביו. אז מה? אני אומר, האם אני אומר, בגלל שהוא היה צריך לנקביו, אז הוא לא היה ראוי לכל התפילה שלו? או אני אומר לא. למרות שהוא לא יכל להמתין, הראיה שהוא עשה באמצע התפילה, עדיין אני אומר, הבן אדם לא היה דחוי, הוא גברא חזיה, והתפילה שהוא התפלל עד כה היא ראויה. וכך אנחנו נוקטים. שגם בן אדם שהיה צריך להתפנות ובסוף התפנה באמצע התפילה, עדיין לא דחוי ותפילתו תפילה. עכשיו, יש פה שאלה. איך אתה משהר כמה זמן זה כדי לגמור את כולה? יש בעל תפילה שלוקח לו בערך 4 שניות, יש בעל תפילה שלוקח לו בערך דקה, מה זה נקרא שעה כדי לגמור את כולה? אז הגרא מצטט ירושלמי והרמ"א נוקט כמו רשב"א שאומר את זה, שכל אחד לפי הקריאה שלו, משארים כל אדם בקריאה שלו. זה הגדר של שעה כדי לגמור את כולה. עכשיו, כן.
אז זה לא דקה, כאילו יותר.
יש ויש, בסדר, תלוי איפה הוא אוחז בתפילה.
אבל
אז זה סוגיה שבעצם נוגעת להרבה מאוד סוגיות. אנחנו, מה קורה עם בן אדם באמצע 18 והוא לא דחוי? באמצע 18 הוא עוצר. הוא עוצר כי הוא רואה נחש. הוא עוצר כי משהו, הוא לא דחוי. אז המחבר אומר, אני משער עם שעה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש. הגרא חולק, הוא מביא את הרשב"א, ובעצם זו סוגיה שמתפזרת על הרבה דינים. יש לנו גמרא בראש השנה שאומרת, שמע 9 תקיעות ביום יצא, רב הפוסק בראש השנה, בן אדם מברך על תקיעת שופר, תוקע. תקיעה שוהה. אחרי שעה שברים, תרועה, עוד שעה תקיעה. 9 תקיעות הוא צריך לשמוע, נכון? תקיעה שברים, תרועה, תקיעה, תקיעה שברים, תקיעה, תקיעה, תרועה. או לא, 3 פעמים הוא צריך לשמוע. 9 תקיעה עוד 3. תקיעה שברים, תרועה, תקיעה, תרועה, תקיעה. 3 פעמים הוא צריך לשמוע, שאלה יהיה זה אחד. אבל שמע 9 תקיעות ביום, אז אנחנו פוסקים שהוא יצא. אם הוא יצא, אומר הגרא, זאת אומרת ששהה כדי לגמור את כולה, עדיין יצא. והוא הדין להלל, והוא הדין לקריאת שמע, והוא הדין לתפילה. אנחנו אומרים, אם הוא שעה והגברה לא היה דיחויה. אם, כולם מסמים, אם גברה דיחויה, אז כששהה כדי לגמור את כולה, לא יצא. אבל אם הגברה הוא לא דיחויה, הוא סתם שעה, אז המחבר נוקט, אני עדיין מודד האם זה כדי לגמור את כולה, והגרא חולק. איפה יש לנו נפקמין המצויה בשאלה הזו? בברכת 7 ברכות. אשר ברס אסון ושמחה חתן וקלה, חתן וקלה, הוא מת בשקט. גילה רינה, ואז מתחילים עוד כמו הספרדים, אשר ברס אסון ושמחה. אז הוא מחכה, הוא מחכה שם הרבה שניות כדי לגמור את כולה. אז כשאני מקבל את הברכה אחריתה, כשאני, אז אנשים חושבים שאני עושה את זה כדי להתחזל. אבל אני בעצם, כדי ש... הרי הירושלמי אומר, כל אדם בקריאתו, אני כשאני עושה את הברכה אחריתה, אני עושה מאוד מאוד לאט. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. ואז את כל הברכה אני עושה לאט, הברכה לוקח לי 4-5 דקות. ואנשים חושבים שאני עושה את זה לכבוד החתן והכלה, שאני רוצה להתחזן. אני עושה את זה בגלל הדין הזה, בגלל שיטת המחבר. אז יש אומרים שזה כמו פיוט, שכשהציבור מצטרף בשירה של דבר, זה לא נחשב הפסק. יש שרוצים לומר ככה, כי הרי השבע ברכות בעצם, המברך את השבע ברכות, הוא בעצם מברך להוציא את הקהל. שבע ברכות זה איחולים של הקהל לחתן והכלה. זה למה שהרמב״ם אומר שחתן שברך שבע ברכות, שכיבד את עצמו, זה מעשה בורות. חז"ל התקינו שהקהל יברך אותך. היו שאלות, היו מחלוקות בין האבא של החתן לאבא של הכלה, מי יתכבד בשבע ברכות. אז היה פוסק גדול, קוראו לו רב שמלקה, והוא כתב תשובות, יש לו התשובות שלו, תשובות מאוד חשובות. אחד מהתשובות שהוא כתב זה על מחלוקת כזו. את מי המברך מייצג? למי יש זכות למנות? מי יברך את השבע ברכות? לפעמים זה מגיע למחלוקות כבדות. אז הוא אמר, זה הולך לפי רוב הקהל. הרי זה לא, הוא לא מוציא לא את החתן, ולא את הכלה, ולא את אבי החתן, ולא את אבי הכלה. את מי הוא מוציא? את הקהל. השבע ברכות זה ברכות שאנחנו מאחלים לחתן ולכלה. אז ממילא הוא אמר, הם רצו אשכנזי, הוא רצה ספרדי. מי גובר? אתה הולך לפי רוב הקהל. רוב הקהל לספרדי, תמנה ספרדי. רוב הקהל אשכנזי, תמנה אשכנזי. למה? כי הוא מייצג את הקהל. רוב דעות בקהל זה מה שקובע. אבל יש לפעמים חתנים שרוצים לכבד את עצמם. אבל זה אומר הרמב״ם, זה מעשה בורות, מה אתה מאחל לעצמך? זה הברכה של הקהל. אז בגלל שזה בעצם נציגות של הקהל, והקהל בעצם אומרים את הברכה איתך, אז בגלל זה יש מקום להקל. זה חומרה יותר מה שאני עושה. כאילו, אתם רואים שרוב העולם לא עושה את זה. אבל למה לא? זה משמח תחתן והקלה, אתה יוצא עוד שיטה. בסדר, הרווחנו. אל תשכחו שהמחבר כן נוקט ככה. יש פה ריף שמחלק. הריף אומר, דווקא בתפילה, בקריאת שמע והלל, אתה חוזר למקום שפסק, והמחבר בעצם פוסק את הריף. הראש אומר, מי אמר לך לחלק בין קריאת שמע לתפילה? מהי ביניו? מה זאת אומרת? אז יש פה מגן אברהם שרוצה לתרץ, יש פה רייבד ורזה, תלוי כמה יש אונס, האם זה, האם אונס מהמציאות? אתה באמצע לקרוא קריאת שמע, יש הזקה, אתם יודעים, היה הזקה בוקר?
חלשה מאוד.
לא שמעתי אותה. אמור להיות הזקה גם הערב. תרגיל נוסף, תרגיל בוקר, תרגיל ערב. לא שמעתי את ההזקה הבוקר. טוב? מה? אז בן אדם קורא קריאת שמע, פתאום יש הזקה. אז הוא חייב לקפוץ המקלט. האם יש לו אונס הלכתי? לא, יש לו אונס מציאותי. אז בזה יש מחלוקת גם כן. כשאני אומר גברא דחוי, אז זה צריך להיות שהגברא דחוי, שיש לו בעיה הלכתית, או גם אונס מהמציאות. אז המגן אברהם אומר שמעטו משמע גם אונס מציאותי. הרייבד והרזה אומרים לא, אונס מציאותי זה לא גברא דחויה. אז מה אם שהית? אז מה אם היית צריך לברוח למקלט? אז מה אם הגיעו לסטים מזוינים ולא יכולת לקרוא קריאת שמע? זה לא גברא דחויה. זה כאילו, אתה היית צריך לעשות משהו, אז לא קראת שמע. זה לא גברא דחויה, ובגלל זה הרייבד והרזה אומרים שלא, זה לא נקרא גברא דחויה, ובגלל זה, אז אנחנו בעצם אומרים ככה. בתפילה, אז יש לנו תריף שאומר שאתה חוזר לראש. המחה בהרי פוסק כמו הריף. אז גם בלי אונס, הריף פוסק, אם אתה עצרת בתפילה, ככה מחבר גם נוקד, זה מה שהזכרנו משבע ברכות, גם בלי אונס, אם שהית, אז חוזר לראש, אם הוא שעה כדי לגמור את כולה. אבל בשאר הדברים, בקריאת שמה, מה? הריף פוסק גם בלי אונס. אנחנו אומרים, שאר הפוסקים אומרים רק עם אונס. אז כשיש לי עם אונס, אז גם לפי הריף, וגם לפי שאר הפוסקים, אני צריך לחזור לראש. אז אני נוקד, כמו כל הפוסקים, כי במציאות כזו כולם מסכימים שאני צריך להתחיל מההתחלה. כן? בקריאת שמע, הרי הריף נוקט שאתה לא צריך לחזור לראש, גם אם היה לך אונס, נכון? הריף מחלק בין הדין שלנו בגמרא בתפילה לדין קריאת שמע. קריאת שמע והלל, הוא אומר, אתה לא צריך לחזור לראש. אז בגלל זה שם אין לי את כל הדעות שאומרות שאני חייב לחזור לראש, אז גם אם יש לי אונס, אני לא צריך לחזור לראש. אתם איתי? כן, נתנן.
אם אני עוקר רגליי ולא...
היית צריך לרוץ להזעקה, כן? אז זה נראה יותר מאוחר. לא, בזמן הזעקה תתרכז בהזעקה. כשעוסקים בפיקוח נפש לא עוסקים בדבר אחר.
איך יכול להיות במצד? נגיד את בבית הכנסת. מקלט פתוח ב...
לא, 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 אסור להתעסק בשום דבר אחר. אתה צריך להתרכז שאתה מגיע למקלט בשלום ושאחרים מגיעים למקלט בשלום. אסור להתעסק בשום דבר אחר. אין כזה דבר. גם להוריד שבריר אחוז מהתרכזות, לא, אל תמשיך ולא בטיח. כשאתה מגיע למקלט, תבדוק שאחרים לא צריכים עזרה. תבדוק שאתה לא ליד פתח המקלט. אתה יודע שנפצעו אצלכם באשקלון אנשים שהיו ליד פתח המקלט מרסיסים. קודם תתרכז שהציבור בטוח. אל תחשוב על הקריאת שמע שלך. אתה עוסק בפיקוח נפש. אסור לחשוב על שום דבר אחר. אסור, אסור לך. קריאת שמע, תעזוב אותה. עכשיו אתה עוסק וחי בהם. הוא מדבר למייסה לצערי. הוא באשקלון. לא, חס וחלילה, יש עזקה. אסור לך לחשוב על שום דבר אחר. להתרכז, להגיע למקלט, ואם אתה יכול גם לעזור לאחרים, שהם יגיעו, שהדברים יהיו בטיחותיים. לא, תחכה ותראה שהכל בטוח. חכה, יכול להיות שיש עוד אנשים שיצטרכו עזרה להיכנס, יכול להיות שצריך לפנות את המקלט. אחרי הכל, אתה עכשיו יושב במקלט ואין לך מה לעשות חוץ מלחכות לבום. בסדר? עדיין, אז אפשר לחזור לקריאת שמע, כן. כן. כי אין לך גברא דחויה, אין לך אונס, יש לך אונס במציאות, ואונס מהמציאות, מה? מה? שום? אני אומר לך את האמת, אתה ספרדי, אני נוקט בסוגיה על פי הפסיקה של ערוך השולחן, יש פה רבו הדעות, אני לא יודע איך הספרדים נוהגים פה. כאילו, אני אומר לך על פי ארוך השולחן, אבל בעצם ארוך השולחן פשוט אומר, כשיש לי את כל השיטות שאתה צריך לחזור, תחזור. אבל יכול להיות שאתם הספרדים, יש לכם דרך אחרת בפסיקת ההלכה הזו, אז אני לא בטוח. אני לא יודע, לא פתחתי כף החיים, לא יודע. תראה, המחבר אומר שבקריאת שמע והלל אתה לא חוזר לראש. אבל אני לא יודע איך נקטו הספרדים בזה. מה? אז בדיבור גם כן, אנחנו לא מתחשבים בדיבור. גם אם היית צריך לדבר. לא. הרי בקריאת שמע שואל מבנה השלום, נכון? שואל מבנה הכבוד, שואל מבנה העירה. אז בדיברת הבא מותר לדבר. וגם ב-18. אנחנו נראה את זה. בואו, חבר'ה, זה גוף הסוגיה של היה עומד בתפילה, נחש כרוך לקבו, הפסיק בדיבור, מאיפה הוא יתחיל? נראה את זה, זה עוד שני דפים, נגיע לסוגיה הזו. אנחנו עכשיו גלשנו סוגיה שהיא לא שלנו. שאלת, אז התעסקנו עם זה, אבל בעצם זה לא פה. זה הסוגיה עוד כמה עמודים. הסוגיה שלנו זה נקבים. בסדר? תנו רבנן, הנצרך לנקביו אל יתפלל. עכשיו, מה זה נצרך לנקביו? עוד רגע נגדיר. ואם יתפלל, תפילתו תועבה. עכשיו, הנצרך לנקביו, הגמרא תגדיר שהוא לא יכול לחכות פרסואה. הוא לא יכול להתאפק בצורה נורמלית 72 דקות. יש בן אדם שבשעת התפילה יכול להתעכב. בסדר? הוא הלך להתפלל 18. דקה אחרי התפילה הוא חייב ללכת, הוא לא יכול לחכות 10 דקות. אין בעיה, הוא היה בסדר. חזל רצו שלפני התפילה בן אדם יבדוק את עצמו. ונקטו פה הראשונים, זה הלכה שרוב אנשים לא יודעים, שלכתחילה כל אדם לפני התפילה צריך לבדוק את עצמו. וגם אם בן אדם יכול להתאפק 72 דקות, אבל הוא יכול להיפנות לפני התפילה, אז לכתחילה ייפנה לפני התפילה אפילו על חשבון תפילה בציבור. כי זה תפילה, כמו שראינו בפרק הקודם, זה קבלת שמיים, קבלת עומחות שמיים שלמה, שבן אדם נפנה ונוטל ידיו, עומד ב-18, לכתחילה בן אדם צריך להיפנות לפני הקריאת שמה והתפילה, גם אם הוא לא חייב, גם אם הוא יכול להמתין 72 דקות, לכתחילה ייפנה, זה מההלכות הנטושות בשולחן ערוך, שאנשים בכלל לא יודעים שהם קיימים. כמו ההלכה הזו ליטול ידיו לפני כל תפילה. רוב אנשים לא יודעים, יש תקנה דרבנן, כמו שראינו בעמוד הקודם ובפרק הקודם, יש תקנה דרבנן ליטול ידיים לפני כל 18. אנשים לא יודעים, אלה שני הלכות בתפילה שפשוט נשכחו. הנצרך לנקביו, אל יתפלל. אז מתי אל יתפלל? זה רק אם הוא לא יכול להמתין 72 דקות. אם הוא יכול להמתין 72 דקות, לכתחילה ייפנה, אבל בדיעבד אם הוא יתפלל זה קשר. ואם יתפלל, כשהוא לא יכל להמתין 72 דקות, תפילתו תועבה. הרמב״ם, השולחן ערוך נופתים, שהוא צריך להתפלל שוב. בן אדם, עכשיו, אמר לנו הרב פיינשטיין, כשלמדנו את הסוגיה הזו, המדד פה הוא לא תוך כמה זמן הלכת לשירותים אחרי התפילה. המדד פה הוא כמה הרגשת שאתה יכול להתאפק לפני התפילה. כמו שאמרנו, יכול להיות מציאות שבן אדם דקה אחרי התפילה חייב ללכת, אבל כשהוא עמד 18 הוא לא היה חייב ללכת. אז בסדר, אז הוא בסדר. יכול להיות מציאות שבן אדם היה חייב ללכת, ואחרי 18 הוא אומר, אני אתאפק עכשיו 72 דקות, ואז תפילתי כשרה. לא נכון. אם היית חייב ללכת כשהגיע הזמן 18, אז תפילתו תועבה, הגם שהוא עכשיו יאנוס את עצמו וימצא דרכים ותחבולות, ויוכל להתאפק. המדד הוא איפה הוא? עכשיו, המגן אברהם אומר פה, שכל הדין הזה זה לגדולים. אבל לקטנים, בן אדם אחר כך לא יכל להמתין 72 דקות והוא חייב לקטנים, על זה הוא לא צריך לחזור. על זה אנחנו לא אומרים תפילתו תועבה. החיי אדם פה אומר הגדרה מעניינת, שמקובלן עם רבותיי שלא לא לקחת אותה כפשוטה, אבל אני קשה לי בדברי רבותיי. החיי אדם אומר שהגדר של 72 דקות הוא שכל מה שבן אדם הוציא תוך 72 דקות, כבר נהפך להיות צועה במאב. ובגלל זה חזל הקפידו על ה-72 דקות, כי אתה עומד לפני קונך, אל תעמוד עם קרס מלאה צועה. אתה לא רואה את זה? הקדוש ברוך הוא רואה את זה. ככה אחרי אדם מסביר את ההלכה הזו. שכל מה שבן אדם מוציא, 72 דקות קודם כבר נהפך להיות צועה גמורה. אז חזל רצו שהצועה גמורה תצא מהגוף. ככה אחרי אדם אומר. אבל רבותיי אמרו שלמרות שזה מה שכתוב בחיי אדם, אנחנו נוקטים כמו הרמב״ם, שעיקר הטעם של ההלכה הזו זה כוונה בתפילה. שבן אדם עסוק בלהתאפק, מלצאת, אז הוא לא מורכז בתפילה כמו שצריך. אז רבותיי, אני הבנתי, ככה הם אמרו הלכה למעשה, שהדין הזה של נצרך לנקביו, זה לא מדיני קדושת האדם לתפילה, אלא זה מדיני כוונת האדם לתפילה. כמו שחזל אמרו, תקנח את האף ותתפטר מעליך לפני התפילה כדי שתוכל לכוון, ככה הם אמרו, תתפנה לפני התפילה כדי שתוכל לכוון. ממילא בן אדם שבכלל לא, זה לא מפריע לכוונתו, אז בסדר. אמר רב זביד, הלאה? יאוסף, תאמר לי כשאתה מוכן? לאט לאט. אנחנו קוראים שורה שורה ומרחיבים את ההלכות פה. מה אני אעשה? אמרתי לכם, זה עמוד גדוש. אמר רב זביד, ויתימא רב יהודה, לא שנו אלא שאינו יכול לשהות בעצמו, אבל אם יכול לשהות בעצמו תפילתו תפילה. ועד כמה אמר רב ששת עד פרסה, זה מה שאנחנו הסברנו, 72 דקות. כן? זה הגדר שהסברנו תוך כדי שלמדנו. בסדר. איקא דמנילא אמתניתא. שבתוך הברית עצמה היה כתוב במה דברים אומרים שאינו יכול לעמוד על עצמו, אבל אם יכול לעמוד על עצמו, תפילתו תפילה, וכל מה שרב זביד הוסיף זה ועד כמה, אמר רב זביד עד פרסה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, הנצרך לנקביו הרי זה לא יתפלל. וזה מה שאמרנו, שזה לא, זה לא תלוי בהאם הוא יכול להמתין 72 דקות. זה בדיעבד, שאם הוא לא יכול להמתין 72 דקות, אז תפילתו תועבה. אבל לכתחילה נצרך לנקביו, בן אדם צריך לבדוק את נקביו לפני שהוא הולך להתפלל, ורק בדיעבד אני אומר את השיעור של 72 דקות. אבל לכתחילה הרי זה לא יתפלל. אז כן יתפלל, מאחר ובדיעבד זה קשר. זה יותר חשוב מתפילה בציבור, אומר אחי האדם. יותר חשוב לבדוק את נקביו אפילו על חשבון תפילה בציבור, אפילו אם יכול להמתין 72 דקות. אבל זה לא יותר חשוב מזמן קריאת שמע וזמן תפילה. שם אני אומר, כדי לא לפספס בזמן, אז אני סומך על ה-72 דקות. אל תשכחו שזה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים, וככה הגר"א מביא מהירושלמי, שאם הוא יכול להמתין 72 דקות, זה לכתחילה מותר. זה לא בדיעבד. ועל זה כנראה העולם סומכים, שהם לא הולכים כמו רוב הראשונים שבודקים את נקביהם לפני התפילה. רק אם הם חייבים ללכת, הם הולכים. אבל השולחן ערוך והרבה ראשונים נוקטים שאם הוא יכול להתפנות הוא חייב להתפנות אפילו על חשבון תפילה בציבור. אז אני חושב שמבחינה חינוכית לאנשים בני גילכם אני לא אוהב לומר את ההלכה הזו. לולא שאנחנו לומדים את זה בגמרא בשיעור הלכה לא הייתי מזכיר את זה. כי אני חושב שיותר חשוב בגיל שלכם שאדם יתרגל להתפלל בציבור. אז מבחינה חינוכית עדיף לי שבן אדם ילך כמנהג העולם ויסמוך על הגר"א ועל הירושלמי, שכל עוד שהוא לא חייב להתפנות תוך 72 דקות, עדיף לי שיתפלל בציבור, כי יותר חשוב לי שייכנס להרגל שכל תפילותיו יהיו תפילה בציבור, מבחינה חינוכית. ובעתיד הוא יתקל בהלכה הזו, שבאמת חשוב שהוא יבדוק את נקביו לפני התפילה. אבל מאחר ואנחנו לומדים את זה בסוגיה, אז אני מגלה לכם בעצם את שאר הסוגיה. אבל עדיין אני חושב שמבחינה חינוכית יותר חשוב בגיל שלכם להתרגל שכל תפילותיו יהיו בציבור. הלאה? אז שוב, אמר רבי שמואל בן נחמני, אמר רבי יונתן, הנצרך לנקביו הרי זה לא יתפלל משום שנאמר יקרא נקראת אלוקיך ישראל. ואמר רבי שמואל בן נחמני, אמר רבי יונתן, מה דכתיב שמור רגליך כאשר תלך אל בית אלוקים, שמור עצמך שלא תחטא, ואם תחטא וקורבן לפניי. בקרוב לשמוע דברי חכמים, מה זה שלא תחטא? ששמור את עצמך שלא תחטא, ותצטרך לבוא אל בית האלוקים להביא חטאת. שמור רגליך זה שלא תחטא, שלא תצטרך ללכת אל בית האלוקים. וקרוב לשמוע דברי חכמים, אמר רבי, וקרוב לשמוע דברי חכמים, שאם חוטאים מביאים קורבן ועושים תשובה. מי שלומד תורה יודע שדרך העולם בן אדם הוא לא 100%, אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, אבל כשהוא חוטא לפחות הוא מביא קורבן ועושה תשובה. מיתת הכסילים זבח, זה המשך הפסוק, אל תהי כסילים שחוטאים ומביאים קורבן ואין עושים תשובה. כי אינם יודעים לעשות רע, זה סוף הפסוק, מה זאת אומרת, הם לא יודעים לעשות רע, יחי צדיקים נינו. אלא מה פשעת, אל תהי כסילים שחוטאים ומביאים קורבן, ואינם יודעים אם על הטובה הם מביאים, אם על הרעה הם מביאים. אמר הקדוש ברוך הוא, בין טוב לרע אינם מבחינים, והם מביאים קורבן לפניי. אז זה לא עוזר כלום.
מה אתה אמר? הקדוש ברוך הוא?
הקדוש ברוך הוא אומר, מה?
חכמים מחליצים את המילים.
כן. עכשיו, למה הבאנו את הפסוק הזה? כי שמור רגלך רב אשי ואיתם רבי חנינא בר פפא דורשים שמור נקבך בשעה שאתה עומד בתפילה לפניי. בן אדם צריך להיזהר, שמור רגלך זה לשון נקייה, שבן אדם ישמור את עצמו מלהפיח בשעה שהוא עומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. בסדר, מחר נתחיל את הסוגיות של תפילין בבית הכיסא. זה בעזרת שם מחר.